אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
זיו קורן חטף קורונה, שכב 10 ימים במיטה, אבל לא ויתר וטס לקייב לצלם מלחמה של אחרים. אני עטילה שומפלבי, וזאת הכותרת.
תראה, זה מלחמה בסקייל אחר ממה שאנחנו מכירים. המראות הם קשים.
זיו קורן הוא צלם מלחמות. זיו קורן הוא גם חבר שלי. לפני כמה ימים הוא נסע לאוקראינה יחד עם רונן ברגמן כדי לסקר ולצלם את זוועות המלחמה. דרך התמונות המדהימות שלו רואים עד כמה קשה המצב באוקראינה. התקשרתי אליו כדי לשאול לשלומו.
רק שנייה. סגור אחי, אני איתך.
אתה יודע, זיו, אני עוקב אחריך הרבה שנים, ואנחנו גם חברים בחיים האישיים, ונורא קיוויתי שלא תיסע הפעם.
אבל מאחר אתה מכיר אותי כבר איזה שעה, שעתיים, אז יכולת להניח שאין אופציה אחרת.
אז הגעת לאוקראינה יחד עם רונן ברגמן. מה אתם רואים בעצם?
שמע, זה קצת overwhelming. אנחנו, קודם כל, כן, כמו שאמרת, אני פה עם רונן ברגמן, שהוא כתב אדיר ואיש אדיר, ו... אני מאוד שמח שהוא הפרטנר שלי לאירוע הזה. גם אותו אתה מכיר מצוין, וגם אני חושב שאנחנו מכירים 20 שנה לפחות, אם לא יותר. ואני שמח שאנחנו פה ביחד, ואנחנו עובדים טוב כצוות. תראה, זה אירוע רודף אירוע, ואנחנו במרתון מטורף. אני אפילו לא יודע להגיד לך איזה יום היום ומתי יצאנו מהארץ. אנחנו באירוע מתגלגל עם מעט מאוד שינה ועם אינטנסיביות פסיכית. מאז שהגענו לפה, עברנו את הגבול דרך פולין והגענו ללבוב, מה שפה קוראים לזה לביב. היינו שם איזה 3-4 ימים אני חושב, ובעצם לפני יומיים, אני קצת מתבלבל מהימים, אבל אני חושב שהיה לפני יומיים או שלושה, לקחנו רכבת לילה שמלבוב לקייב. ובעצם הגענו לקייב. הגענו למלון, שמו את התיקים, והאירועים התחילו לרוץ אחד אחרי השני. וזהו, עכשיו אני במלון, מדבר איתך.
תגיד, דרך חדשת המצלמה, ראית כבר מלחמות וגופות ופיגועים ומה לא? מה שונה הפעם?
תראה, זה מלחמה בסקייל אחר ממה שאנחנו מכירים. המראות הם קשים. It's unpredictable. זה משהו שנורא קשה להבין מה הולך להיות הדבר הבא, מה הולך להיות הצעד הבא. כאילו, ברוטינות שלנו אנחנו כבר מכירים את הסיסטם, יודעים איך הוא עובד, ויש כיפת ברזל, ויש מערכות הגנה, ויש צבא מאוד חזק, והיכולת, שוב, שאני מדבר על אירועים בארץ שסיקרתי לאורך השנים, במיוחד את כל נושא של מול הפלסטינים בעזה, וכמובן מול לבנון, אבל עדיין יש לך תחושה עליונות כל הזמן, גם כשפה ושם יש אירועים שהם קשים. זה לא המצב פה. אנחנו כרגע בקייב, לא ברור אם העיר כבר מחותרת או לא. יש פיצוצים כל הזמן, אנחנו לא באמת יודעים אם זה כניסות, אם זה יציאות, מה בדיוק קורה. יוצאים להרבה מאוד אירועים שקורים פה בתוך העיר. אירוע מאוד מורכב, עם הרבה דיסאינפורמציה, מאוד קשה לסיקור ומסוכן.
שמע, אחד הדברים שאני תמיד שואל אותך זה איך אתה מוצא את הפריים ההוא, המדויק, שמתאר את המצב, ואתה רודף אחרי תמונות, הרבה מאוד תמונות, אבל בנקודה מסוימת, ועברתי על התמונות שפרסמת גם, בנקודה מסוימת זה מתחיל להיות אותו דבר. בסוף זה רקטה כזו או טיל כזה או אחר שפוגע בבניין או, או במבנה ציבור כזה או אחר. יש תסכול או יש... מה?
אני לא יכול להגיד שלא קיים תסכול, אבל הוא בעיקר נובע מזה שיש לי, בכל מה שקשור לעולם המקצועי שלי, יש לי פומו מאוד חזק, שה-fear of missing out, שאני כל הזמן רוצה להיות בכל מקום, וכמובן, זה ברור שזה בלתי אפשרי, כי אני מצלם מה שאני יכול ולא בהכרח מה שאני רוצה. המדינה הזאת ענקית, והאירועים קורים בפרלל, בעשרות מוקדים בעת ובעונה אחת, ובכל רגע נתון שאני נמצא בנקודה מסוימת, קורים דברים גם במקומות אחרים. בוודאי שיש תסכול, אבל אני חייב להגיד מצד שני, במרום גילי, שאתה מבין שאתה לא יכול להיות בכל מקום. ויש פה עוד תסכול אחד שאני חייב לציין אותו, זה שאנחנו למעשה היינו אמורים לצאת לפני שבועיים מארץ, בראשון למרץ, ושש שעות לפני הטיסה גיליתי שאני חיובי לקורונה. אני הייתי משוכנע שזה פולס פוזיטיב, ושאני עולה על הטיסה בכל מקרה, ואפילו ברוב טמטומי נסעתי למקום שעשיתי את הבדיקה, וביקשתי בדיקה חוזרת, ונהייתי חולה, באמת. נפלתי למיטה כמעט 10 ימים, אז יצאנו באיחור רב, לצערי הרב, והרבה דברים שרציתי לצלם כבר לא אפשריים בשלב הזה, אבל אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יודעים, ומסקרים פה חתיכת היסטוריה. אני חושב שיש פה באמת ברמה העולמית, ברמה היסטורית, יש פה אירוע שהוא לא נתפס, אנחנו לא מבינים את המגניטוד של האירוע הזה בכלל, ואת ההשלכות שלו, ולאן הדבר הזה עוד יכול להוביל, ואיזה אסקלציה עוד יכולה להיווצר פה, בקנה מידה הכי גדול שיכול להיות.
זה שונה, ושוב אני שואל, מכל מה שצילמת עד עכשיו ועברת איזו מלחמה או שתיים, זה שונה בפריימים, זה שונה במה שאתה קולט בנשמה, במצלמה, בהכל?
אני שם בצד רגע את הנושא של אסונות, אסונות טבע ודברים מהסוג הזה, מחלות והרבה דברים שעשיתי כאלה בעבר, וגם את הנושא הצבאי-ביטחוני של מדינת ישראל. זה באמת אירוע שאני לא זוכר כמותו. עם 2.5 מיליון פליטים שעוזבים מדינה במרכז אירופה, עם מראות בלתי נתפסים, אני שם רגע שם בצד את הלחימה. זה קשה להסביר, תקשיב, אני הייתי בקייב בעבר, ולנסוע בעיר נצורה עם ביצורים כל 200-300 מטר על הכבישים הראשיים, עם קרונות רכבת שמניחים אותם לחסום את הכבישים בשביל שהטנקים לא יוכלו להיכנס לעיר, זאת אומרת, זה באמת בלתי נתפס, האירוע הזה.
תגיד, יש רגע של שבר, והנה השאלה שאני שואל אותך כל פעם שאתה חוזר ממשימה מלחמתית. אתה דומע, אתה נשבר, אתה אומר, לא בא לי להיות פה, אני יוצא הביתה, יש דבר כזה?
לשמחתי לא. זה, אני לא באמת יכול לקרוא זה שבירה, אבל הנקודות הרגישות היחידות זה רק בשיחות עם הבנות שלי, שאני מנסה לטשטש את השיחות איתם, לשמוע על הדברים שהן עושות, ופחות לדבר על מה שאני עושה, אבל... אני נמצא בסיטואציה שאני לא יכול להרשות לעצמי רעשי רקע, ואני צריך להיות 100% מפוקס במשימה. למעט שיחות מהבית, אני לא נותן לשום דבר אחר להוציא אותי באיזון.
ראיתי על הקסדה כתוב פרס, על האפוד כתוב פרס, יש לך מצלמות ענקיות. זה משפיע? זה מדבר למישהו? איך מקבלים אותך?
תראה, זה סימן זיהוי שאמור להיות בינלאומי, ולצערי זה לא מנע משלושה צלמים, לפחות שאני יודע עליהם עד היום, כהל אחד שממש לפני שעתיים קיבלתי ידיעה על עוד צלם של פוקס ניוז שנהרג. תראה, זה מאפשר לנו תנועה, אי אפשר לנסוף בכבישים. להגיד לך שזה מה שיגן, קשה לי מאוד להגיד את זה.
איזה פריים אתה מחפש, זיו? בסוף, מה הפריים שלדעתך ייזכר מתוך המסע הזה?
תשמע, עשיתי פעם, התראיינתי ביחד עם רובינגר, דוד רובינגר, הצלם האגדי שהלך לעולמו לפני שלוש שנים. והוא אמר שצלם, אין לו בכלל את היכולת לבחור את הפריים שיהפוך להיות חלק מהזיכרון הקולקטיבי. זה בכלל לא תלוי בצלם. זה בסוף זה הציבור, הוא זה שיבחר את התמונה וישתמש בה, ויהיה סביבה דיבור, ויראו אותה שוב, ויהיה איזה פולו-אפ, ואיכשהו פריים ככה מצליח בסוף לחרק בזיכרון הקולקטיבי. דרך אגב, היום זה נהיה פי עשר יותר קשה, בגלל הריבוי של האינפורמציה הוויזואלית, הכמות הבלתי נתפסת של אינפורמציה ויזואלית שאנחנו בעצם מקבלים ביום דרך התקשורת הקונבנציונלית ואחת כמה וכמה הסושיאל מדיה, הרבה יותר קשה לייצר פריים שיחרט בזיכרון הקולקטיבי. בוודאי שבסוף זאת השאיפה, ואני יכול לחזור שוב לשיחה הקודמת שלנו סביב נושא הקורונה, שבעצם נכנסתי לפרויקט של שנה וחצי של תיעוד אובססיבי, של להשאיר אחרינו מסמך היסטורי לדורות הבאים של מה קרה בישראל בשנת 2020. קטונתי מלחשוב שאני אוכל לצלם את התמונה שתחרט בזיכרון הקולקטיבי העולמי במלחמה באוקראינה, אבל אני חושב שהתיעוד ההיסטורי של מה שקורה היום בימים אלה באוקראינה, החשיבות שלו היא אדירה. בגלל שאנחנו חיים בעידן של כל כך הרבה דיסאינפורמציה, שחייבים לזקק את הקול של התקשורת החופשית האמיתית שהיא לא מגויסת ונקייה ומקצועית.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת, על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
כשאני חושב על חבר שלי, זיו קורן, נראה שהוא קצת דפוק. אתה אוהב להיכנס לתוך אזורי סכנה מטורפים, ממחלקות קורונה ועד מלחמות בעזה ועד מלחמות עכשיו באוקראינה. יש בך משהו סעוד, זיו?
אני לא יכול להכחיש, אבל אני חייב להגיד לך משהו. אין שום אהבה בסכנה. אני אומר את זה מכל הלב. אני לא נקי מחששות, אני לא גיבור גדול דרך אגב. האמונה שאני עושה את הדבר הנכון והחשוב, זה נותן לי המון כוח לעשות את מה שאני עושה. להגיד לך שאני לא סופרמן ואני לא איזה גיבור, זה לא שבלי למצמץ עליתי על הרכבת שמגיעה לקייב, ידיעה שאנשים בעיקר יוצאים פה, זה שסתום חד כיווני. ויש חששות, אני לא אגיד שלא, אבל אני באמת חושב שזה הדבר הנכון לעשות, וכאיש מקצוע אני מחויב מקצועית לעשות את תפקידי הכי טוב שאני יכול.
הפיצוצים האלה וכל זה קצת פחד אישי או שאין לך זמן לפחד?
אני עושה מה שצריך. אני יוצא ואני מצלם, הפחד לא מנהל אותי. החשיבות של להוציא את התמונות האלה החוצה ולהראות לעולם איך בניגוד למה שמנסים פוטין וחבריו להסביר באופן מסולף לתקשורת המקומית בעיקר, יש פה פגיעה ישירה באזרחים, בטילים שנוחתים לתוך בתים של אזרחים, זה נורא.
טוב, לסיום, מלחמות שלנו מול מלחמות של אחרים, פרספקטיבה?
תראה, בוודאי שאני ארחק קודמים ויש קושי מאוד גדול בלצלם את בני עמנו, הקשיים שלהם. ומצד שני אני חייב להגיד שליבי יוצא לעם האוקראיני שבאמת סובל סבל רב. אנשים שעד לפני שבועיים ישבו בבתי קפה ולא האמינו שהדבר הזה יכול לקרות, והפכו בין לילה לפליטים שהיו צריכים להחליט במזוודה הקטנה שהייתה להם בבית, לקבץ פנימה את כל עולמם ולצאת אל הלא נודע, ובידיעה שהם לא יודעים אם הם אי פעם יחזרו הביתה ואם ילד בית יחזור אליו. זה קושי שהוא בלתי נתפס, שאני לא חושב אי פעם שאף אחד במדינת ישראל חווה מאז קום המדינה, ולכן זה לא בר השוואה בכלל.
כן, שמתי לב שאתה מצלם הרבה מאוד את הפליטים, הרבה מאוד את הילדים, הרבה מאוד את הרכבות. זה מושך אותך כמו מגנט.
קודם כל זה נכון, כי אני חושב שהסיפור האנושי פה הוא לא פחות חזק ולא פחות משמעותי מהסיפור הלחימה. ודבר שני, אתה יודע, אני התקדמתי, זאת אומרת, האירוע הוא מתגלגל תוך כדי תנועה, זאת אומרת, התחלתי בכמה ימים בלבוב, ששם באמת עיקר העבודה הייתה סביב הנושא של הפליטים, משם נוצר בעצם המסדרון שמוציא את רוב הפליטים שיצאו לכיוון פולין, ולבוב זה התחנה שממנה הם, אליה הם מתנקזים. אז שם באמת התעסקתי באופן מאוד אינטנסיבי עם הסיפור של הפליטים, ופה כבר אין פליטים. אתה יודע, בקייב זה מלחמה, אין פה פליטים בכלל.
זיו אחי, בקייב, שמוע עצמך ודש לברגמן.
אני אמסור, תודה רבה אחי.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.